גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם, ליל רביעי, סיפורי ירושלים. השבוע נטמן הגאון הגדול מרן רבי חיים קניבסקי זצ"ל באדמת הקודש של העיר בני ברק, תחת ההקפדה של מנהגי ירושלים בכל סדרי הלוויה. במהלך כל מסע הלוויה עלו לשידור רבים שסיפרו כאן בתחנה שלנו סיפורים אישיים על הקשר שלהם, העצות החכמות שקיבלו מרן זצ"ל. אחרי הליכתו לגנזי מרומים של מרן רגול הצדיק רב חיים קניבסקי, קיבלתי מכתב מאוד מעניין. הרי השאלות של מרן הרב היו קצרות. אז האדם שנשלח אליו ושלח לי את השאלות הקצרות שדיבר, וזה שאלות מאוד מעניינות. שאלה, האם מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה דרבנן דאורייתא? ענה הרב, דאורייתא. שאלה, אם אדם מקיים את מצוות יישוב הארץ בכל רגע שהוא גר בה? אמר הגאון רב חיים קניבסקי, כל רגע. מה עדיף, להיות רב בחוץ לארץ או להיות יהודי רגיל בארץ ישראל? יש רבנים רבים בחוץ לארץ המתלבטים אם עדיף להם לכהן כרבנים בחוץ לארץ או לעלות לארץ, שהרי בארץ ישראל לא חסרים רבנים. ענה הרב, בארץ ישראל. שאלות ותשובות מאוד ברורות. שאלה, האם יש לעלות יהודים לא דתיים לארץ? הרי בגלות הם מתבוללים ונעלמים. אז הוא אמר, כן, בטח, להביא אותם לארץ ישראל. איך אנחנו יכולים להבין את הצלחתנו בהקמת המדינה, בעניין הארץ, קיבוץ גלויות, חיזוק הצבא, הכלכלה וכו'? הגלות קורסת והולכת ויש התבוללות נוראה. ובאותו זמן דווקא האנטי-ציונים חסידי סאטמר, הקוטב הנגדי, מתחזקים והולכים בגלות. אמר רב, זה לעשותנו. מנסים אותנו. שאלה, כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כל דלת אמות בארץ ישראל זה תוספת מצווה או אותה מצווה? אמר הרב, עוד מצווה. מה עדיף, אתרוג לא מודר מארץ ישראל או אתרוג מודר מחוץ לארץ? אמר הגאון רב חיים, מארץ ישראל. מה עדיף אם יש שני אורחים שמחכים ובאו באותו זמן, רב גדול מחוץ לארץ או רב קטן מארץ ישראל? אמר הרב, מארץ ישראל. עיר הקודש, שאלה, מהי הגדרה של העיר בארץ ישראל עבורו תקבל את התואר עיר הקודש? אמר הגאון הרב, כל עיר בארץ ישראל. לפעמים אני שומע אנשים שמדברים נגד תל אביב, שיקיים מדינה בפני עצמה, יש שם כל מיני בעיות. איך להגיב על כך? אמר הרב, עיר ככל עיר. האם יש לנשק את אבני ארץ ישראל בגיעו אליה? אמר הרב, פוק חזה מי עם מדבר, תראה מה נוהג העם. שאלה אחרונה, מי שהגיע לארץ בשבת, מותר לנשק את אבניה בלי לטלטלם, או שמא יש בזה חשש איסור של נגיעה וטלטול מוקצה? אמר הרב, מותר. שאלות ותשובות קצרות, ענייניות, מאוד ברורות. זה מתוך מכתב ששלח לי הרב ישוע זומר, זה שאלות שנשאלו. הלילה בתוכנית שלנו נדבר על חרסון. חרסון, העיר הגדולה, נמצאת בדרום אוקראינה, על הגניזה החרסונית. נדבר עם השליח שיספר לנו על חרסון של היום. אז התוכנית שלנו היא, כמו שאמרתי, על העיר חרסון האוקראינית שנפלה בידי רוסיה, עכשיו היא בידי רוסיה. נחזור להיסטוריה היהודית של המקום, נשמע על הגניזה החרסונית. מגיש איתכם את התוכנית הרב ישראל גליס, עורכת יעל צייטלין, טכנאי פסח בגד. ברקע גם נשמע שירי חבד, שירי יהוד א' ניסן, לקראת יום ההולדת של הרבי. נשמע את השירים האלו המיוחדים ליהוד א' ניסן. אז שתהיה לכם האזנה הרבה.
Yeah.
חרסון, הגניזה של חרסון, שקשור מאוד לנושא של חב"ד, אנחנו רוצים גם להגיע לעיר חרסון. שלום הרב יוסף וולף.
שלום וברכה.
שלום. לכבוד לי מאוד לדבר איתך. אני כידיד נפש של אבא שלך, ואני מתאר לעצמי שהוא למעלה בשמיים ומתפלל להצלחה שלך לכל מה שאתה עושה. אז זה העיר חרסון, שהיום היא נפלה, בינתיים היא נפלה בידי רוסיה, מה קורה בעיר חרסון היום?
דבר ראשון, בריאים ושלמים. בואו נתחיל בתור.
ברור.
אז אנחנו בריאים ושלמים, והמצב הוא בעיר, ברוך השם, בתוך העיר עצמה מצב שקט, מכיוון שהם כבר, מה שנקרא, כבשו פה את המקום, אז אין פה קרבות בתוך העיר. אנחנו שומעים מפעם לפעם כל מיני בומים ככה מסביב, לפעמים שם אותם יותר חזק, לפעמים קצת פחות. ברוך השם, בתוך העיר שקט. מה שנקרא, כמה שזה ישמע אירוני, אנחנו אחד המקומות השקטים היום באוקראינה. כן, קרבות עכשיו, בתוך העיר, ברוך השם.
כשאתה אומר שקטים, אתה מתכוון כללית. מה קורה עם היהודים
מכוון,
שם?
אני מתכוון ביטחונית. זה מה שאני מתכוון שקט. מבחינה הומניטרית.
היהודים שנשארו פה, איתך, אני משאר על היהודים שנשארו איתך שם בחרסון. יש פעילות, יש בית הכנסת, יש פעילות תורנית מסביב?
ברוך השם, בית הכנסת פעיל מאוד מאוד פעיל בתקופה, בשלושה וחצי שבועות האחרונים, מאוד פעיל, בעיקר בתחום ההומניטרי, להציל נפשות כפשוטו ממש, פיזית, שלא יגבו ברעב. אנחנו יצאנו פה במבצע מאוד 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 גדול של אלפי חבילות מזון, שבעצם כל שלושה ימים אנשים באים ולוקחים חבילות, חלקם הרוב המכריע מגיע בכוחות עצמו, מי שלא מצליח להגיע, אנשים שלא מרגישים טוב או שמרותקים, אז יש קבוצות של מתנדבים שמגיעים אליהם לבתים, ופשוט מצילים אותם פיזית.
זה לוקחים, ומאיפה מגיע חבילות?
אז אנחנו ברוך השם משתמשים, אפשר לומר ככה, בקשרים שלנו שיצרנו פה במשך 30 שנים האחרונות שאנחנו פה בשליחות כבר, ומשיגים, מישהו שאל אותי, מאיפה אתם משיגים? אמרתי, מתחת לאדמה, אז הוא צוחק, אמרתי, לא, 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 זה ממש ככה, מתחת לאדמה, כי חברים טובים פתחו לנו מחסני חירום, ופשוט הבאנו טונות של קמח, סוכר, אורז, כוסמת, קווקר, כל המוצרי יסוד, שמן, ביצים, שפשוט יהיה לאנשים מה לאכול. כשאני יודע שיש להם את זה, אני יודע שהם לא גובים ברעב. הצלחנו גם להשיג תפוח אדמה, בצל, סלק, גזר. נשמע מצחיק, אבל ממש, ממש ככה.
זאת אומרת, קמח למצות יש לכם כבר?
לא, אנחנו לא נושא פה מצות, אנחנו עובדים על זה מאוד חזק, בשיתוף פעולה עם אחי שנמצא מהצד השני של הגבול, חצי העקרים, והמצות יגיעו מהאזור ההוא, כי זה בינתיים המסלול היחיד שאנחנו יכולים להכניס משהו מבחוץ, כמו תרופות מצילות חיים שהוא דאג לנו, וכן, ממש ככה.
הוא יושב באודסה או שישב בקרים?
לא, 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 יש לי אח באודסה, שנמצא באודסה, ויש לי אח בקרים שנמצא בקרים. מה שפעם היה אוקראינה, וב-2014 זה נכבש ונהיה, והרוסים סיפחו את זה. אז הוא שמה, ואני רוצה לומר שהרוסים עוזרים לנו, כדי שהעזרה הזאת תגיע, כי בלי העזרה שלהם אי אפשר לנוע בחופשיות בכבישים, הכל עם מחסומי צבא, ו חייבים אישורים בדרגים הכי גבוהים כדי שזה הדבר הזה יעשה. אנחנו פשוט מצילים חיים, תרופות מצילות חיים, אוכל, פשוט עובדים על הפני קיים, אבל אנחנו עכשיו בעיקר מתעסקים בפן הגשמי להציל אנשים מחרפת רעב.
ברור, אז אם היום אנחנו מדברים על זה שצריכים לעזור ליהודים, אז זה לעזור למשפחת וולף בחרסון, באודסה ובקרים.
זה לא עזרה לנו, כי זה עזרה להם, זה עזרה ליהודים פה. דרכנו, ברוך השם, אנחנו השליחים הנכונים שהרבי שם פה לפני 30 שנה, ומצמרר לחשוב על הראייה של הרבי לפני 30 שנה. הוא ראה את כל זה.
עכשיו נחזור טיפה אחת להיסטוריה.
שאלת גם על בית הכנסת עם פעיל, אז ברוך השם בפורים חגגנו פה נגד כל הסיכויים, והייתה מסיבה מאוד מאוד מרגשת ומאוד מאוד שמחה, עם הרבה דמעות של דאגה ודמעות של שמחה מעורבים ככה ביחד. היה מאוד מאוד, האמוציות היו מאוד מאוד חזק.
מה נשאר מההיסטוריה של חרסון?
הבית כנסת שלנו, הקהילה שלנו, זה בית כנסת חב"ד, שנבנה ב-1895, ועבר את כל המסלולים, עבר פאר יהדות בתקופה ההיא, עבר רפרסיה וקומוניזם, עבר פשיזם, חזר בחזרה, ובית כנסת יפה יפה, אפשר להיכנס, כל מי שנכנס גוגל לכתוב בית כנסת חב"ד בחרסון, נראה פשוט בניין יפה יפה שמפאר את כל האזור. הוא חזר בשלמותו והרבה יותר יפה ממה שהיה פעם.
אז זה ההיסטוריה של חרסון, של העיר חרסון, ששם גם היו גדולי החסידות שהיו שם בעיר חרסון.
כן. בכלל, המקום היה פה מקום מאוד מאוד יהודי. זאת אומרת, אנחנו מדברים לפני הרבולוציה, לפני 1917, בחרסון היו 26 בתי כנסיות ו-19 כנסיות. זאת אומרת, העיר הייתה מאוד מאוד יהודית. עם המון המון יהודים, יהודים מאוד עשירים. אחד סתם אפיזודה קטנה, בטח שמעתי לפני קרוב לשנתיים, אז ניסו להציט לנו את הבית כנסת. שתי חבר'ה צעירים שנכנסים איזה ג'וק בראש, וב-20 לאפריל כאות מתנה לצורר הנאצי, החליטו לשרוף את בית הכנסת, יום ההולדת שלו, החליטו לשרוף את בית הכנסת שלו, אז ברקו שתי בקבוקי תבערה על הבניין, היו להבות מאוד גדולות, אבל ברוך השם, האש לא נתפסה, פנימה, היה רק החזית של הבניין נשרפה. אז אחרי זה איזשהו יהודי, שיצר איתי קשר ושאל מה קורה, ועזר לנו לשפץ את כל בית הכנסת, לא רק את החזית שנשרפה, אלא את כל את כל המסביב של בית הכנסת, זה עשה שיפוץ מלא. וישבנו ודיברנו, אז הוא אומר לה, אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור על מעגל שנסגר. מסתבר שתי סבות רבא, הסבא רבא שלו משני הצדדים, אחד מהם בנה את בית הכנסת לפני, ב-1895, בית הכנסת שלנו, והסבא שני שלו, הסבא רבא שני שלו, היה שוחט וחזן בבית הכנסת שלנו. ונסגר מעגל על ידי הנכד, הנין, שבא ושיפץ את בית הכנסת. הוא יהודי שנולד בחרסון, הנין הזה, נולד בחרסון, והצליח מאוד בעסקים, ונסע לארצות הברית, אחרי זה חזר לפה לאוקראינה, עם עסקים מאוד גדולים. ומעגלים שנסגרים, שאמרתי לו, תראה מה זה, תראה איך העולם מסתובב, אתה לא מבין דברים, אתה חושב, הרבה אנשים אמרו לי, אני אעזור, יעזור, יעזור, ובסוף העזרה מגיעה מאחד, שהסבא רבא שלו בנה את בית הכנסת.
וואה, עכשיו ככה, שאלה כזאת כזאת אישית, אבא שלך זכה להיות אצלך בחרסון?
אבא שלי היה אצלנו, אבא שלי זכה לראות אותנו מתחילים פה, והוא מלווה אותנו כל הזמן. אני מרגיש את זה בהזדמנות, אנחנו נשב ככה, זה סיפורים מצמררי שיער, איך שהוא ממשיך לעזור לנו, כמו שהוא ידע לעזור בחיים, אתה הכרת אותו טוב.
זכיתי גם לנסוע איתו שם באזור הזה של, אבל לא אצלכם, איתו במוסקבה.
כן, אני זוכר את הנסיעה הזאת.
כן, נסיעה עם הרב רבינוביץ' ועם הרב קפלן.
נכון, נכון.
בחנוכה, עם הדקת נורות ברכבת. הייתה נסיעה מעניינת.
כן, אז זהו, אז כן. הוא נמצא אצלנו עכשיו פה בחרסון, ספר התורה שכתבנו לעילוי נשמתו, נמצא אצלי בבניין. אז כל פעם כשאני מוציא את הספר תורה ולוקח אותו, אז אני ככה נותן חיבוק לאבא.
זה הקמיה שלכם.
יש מצב.
כן, בהחלט. אז יופי, הרב וולף, נאחל לך מפה, מארץ ישראל, מירושלים, רק ברכות ורק הצלחה בחיים, ושיהיה שקט.
אמן ואמן, ושנזכה לחגוג את פסח הקרב ובא, בחירות אמיתית.
בעזרת השם, אתם עוד תחגגו את חג לפני, את י"א ניסן, שזה החג הגדול אצלכם, גם שם, גם אז תחגגו בשמחה.
ברור, ברור, בעזרת השם.
תודה רבה.
כל טוב.
להתראות.
בהצלחה רבה, להתראות. שלום, שלום.
בכל יומנו, ונענו, וניס בכל יומנו, ונענו, וניס בכל יומנו, ונענו, וניס בכל יומנו. יודינו קוינני
גניזה חרסונית, או כמו שנקרא גניזת חרסון. זה הכינוי של אוסף גדול של כתבי יד ותשמישי קדושה, שעל פי טענה מיוחדת הם שייכים לרבנים ולאדמו"רים חסידיים מכמה תקופות. אז מה זה הגניזה חרסונית? נדבר עם החוקר, הרב אייזיק בלוי, שעוסק שנים במחקר של הנושא הגניזה החרסונית. שלום לך, הרב אייזיק בלוי.
שלום וברכה, ערב טוב.
כן, בוא תכניס אותנו לתוך המבוך הזה שנקרא הגניזה החרסונית.
הגניזה החרסונית זה דבר שצריך ללכת איתו קצת אחורה. בשנת תף ריש בערך, לפני פטירתו של רב ישראל מרוז'ין, סוף שנת התף קופים. רב ישראל מרוז'ין נאסר על ידי הגויים. והיה בידיו כל מיני דברים אותנטיים, חשובים. בלשון לועה זה נקרא אוטוגרפים, כתב יד קודש, גליל היד הקדושים, מכתבים מקוריים של מיילדי מתחילות החסידות. של הבעל שם אל רבותיו, רבותיו אליו, וכמה דורות אחרי הבעל שם. של הבעל התניא, האדמו"ר הראשון מחב"ד גם. והיה שם דברים, והמלכות הגוית שמה את זה בתוך איזושהי כספת או משהו, וזה נשאר אצלם, נשאר בידם לפי הגרסה. חייב באיזושהי תקופה מישהו פרסם משם משהו, אומר, זה הדבר הזה שאני מפרסם, כותב וכותב בספר, מביא את זה בספר, זה ממה שהיה, מה שהגויים לקחו מרב ישראל מרוז'ין. זו תקופה מוקדמת יחסית לפני תו רשנו. בסוף התו רשים
התחיל לו להיות מפוצות שמועות על הנושא הזה של הכניזה. התחיל גם מסחר של קונים. עכשיו, קנו את זה בעיקר עד מורי רוז'ין, כי זה היה נוגע להם אישית גם. קנו, כי זה היה שייך לאדמור מורז'ין הראשון, רבי סורי פרידמן, רבי סורי מורז'ין, אדמור הראשון. הם קנו והם גם פרסמו ספרים על פי המכתבים האלה. התחיל לקט על ידי האדמור, האחד לפני האחרון, אחד לפני האחרון, חמיף של האחרון, כן? שעליו בטח ידברו פה בתוכנית על היום הולדת שלו.
ידע לפני ניסן.
ידע לפני ניסן. הקורבנים, אז חמיר התחיל אותי כתב עת שנקרא התאומים. התאומים, מכתב אחד שאמרו פרשם של אבא שם טוב, שכתב ידו של אבא שם טוב שלא שייך לגניזת חרפון, גניזה חרפונית, ושם היה לי קצת עם הספרייה הלאומית. מלחמה הם פגעו בכבודו של הרב הרייט, של השמיר של החותם, של הפרידיק הרב, אני אומר את הכל בלשונם שלהם, של חשדי רבד, הם עוד פגעו בזה, הם אמרו שזה מזויה, לא משנה, נלחמתי, ובסוף אני בספרייה הלאומית, וזאת שנלחמה בי, אסטרלי וסיב החוץ. הכל בונים, אז באטומים הוא התחיל לפרסם מכתבים משם, אחרי זה חוות באמריקה פרסמו עוד לפני שהרב הרייט הגיע לשם, פרסמו משם מכתבים. ברוז'ין קיבלו את הדבר כדבר אמיתי. אך כדי כך שאדמו"רי רוז'ין התפיסו משם, מהאוסף הזה, וגם הייתה הגרלה. פעם אחת הייתה אפילו הגרלה על פריט מסוים. אקדמיה, כמו אקדמיה, שהם תמיד צריכים להיות אנטי, כל דבר שיש בו ריח יהדות, מיד התחילו ירורים שזה לא נכון, וזה זה, וזה זה. היה חוקר ואספן בשם שבדרון, הוא שלח אחד מהפריטים האלה לבדיקה, את הנייר לבדיקת מעבדה, והוא טען שזה נייר מתקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל היה לו טעות, כי לא הייתה טענה שמדובר על דברים מקוריים, אלא דברים מועתקים, שהותקו. מי המקורי? מישהו הצליח לחדור לכספת אצל הגויים, ומשם הוא לקח ותיק. אז אומר לי, יש לנו אמנם הדברים אותנטיים, אבל לא ממש מקוריים אורגינליים. עכשיו, למה הזכרתי גם את התגשתי באחד המכתבים של הבעתני, של האדמור הראשון של חב"ד, כן? מסיבה מאוד פשוטה, כי שמה הוויכוח פרץ גם פנימה. היהודי רב דוד צבי אילמן, שהוא הוציא ספר בשם יגוז בנתניה, ושם הוא טען שהמכתבים לא אמיתיים. לי הוא פעם אמר, המורים שלי לא היו הילקים. הוא טען שהסגנון הוא מדי לא מכובד, לא ברמה. כך הוא אמר לי. רב דוד צבי אילמן. אגב, יש באישון, יש כתב עת שנקרא אישון, יש הרבה ממנו בנושא הזה שלו, ושל פרופסור רבלין, שפרופסור רבלין דיבר איתו, וכתב על פי זה באישון. בהמשך, יש לי אנדוקטה מאוד מעניינת, שאני שמתי לב, אדמו"ר מחב"ד האחרון, דיבר מאיפה הבעל התניא בנה את סידור האריזה שלו. הבת, הם קוראים לסידור שלהם סידור האריזה. אז הוא דיבר על כל הדפוסים שנתפסו סידור האריזה, והוא אמר על, 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 על סידור אחד, על סידור אחד מסוים של ביאנקב קופל, שממנו הוא ודאי לא לקח, שהסידור שלו הוא ודאי לא לקח. באיזשהו שלב בהמשך, האדמו"ר מחב"ד האחרון כנראה חזר בו. כנראה, אני אומר כנראה, כי גם שוב היה לו משנה ראשונה ומשנה האחרונה, וזאת למה? כי התגלה לו שהתפרסמה ברוז'ין, לא אצלו, לא באטומים, לא באטומים של חב"ד, של הרב הרייץ, הכתב את התורני של הרב הרייץ, התפרסם מכתב שבו הבעל שם טוב כותב, רבי ינקב קובל, הכנעה גמורה, הכנעה כאילו אודם בן שם, כאילו רבו, כאילו אחיה שלו, הנה, ממש בסוג הכנעה כזאת, הכנעה של הכנעה של הכנעה, אז הוא כבר כנראה חזר בו, שזה לא יכול להיות שזה... בהזדמנות אולי אני אעריך למה בהתחלה, הרב מחמד נכון סבר שמרבי יעקב קופל הוא לא לקח, היו עליו חשדות אתם, כאילו שוב המדענים, החויקרים, האקדמיים, המשכילים עם סמך, המשכילים ביניהם, כבר רצו להדביק לו שהוא היה, בגלל שהאחיו היה שבתאי, ידעו גם היה שם, מה הקשר, למה שיהיה לבר קטן, לא יודע, אז לכן המשנה הראשונה שלו, של האדמו"ר האחרון היה, שכנראה ממנו הוא לא לקח, אולי עוד סיבות שאנחנו לא יודעים, אולי בטוח שזאת הייתה הסיבה, אבל בכל מקרה, פרופסור אבלין, מאוניברסיטת בר אילן, יהודי חרדי, ירושלים, מחותן של, של כל הנטורי קארטס, יש הרבה נטורי קארטס, הוא מחותן של כולם, ועוד יש לו חתנים, מהחסידויות החשובות, חסידים חזקים, מהשטריין, והרבו יש ממש יהודי חרדי חשוב, ראש ישיבה, היה ראש ישיבה פעם בישיבה קטנה. הקופונים, הוא עוד היום ממשיך קצת את הוויכוח הזה על הגניזה החרסונית. אגב,
אנחנו נשמע אותו בהמשך.
דבר מאוד מעניין, כשמוצאים את ספר שפחי הבעל השם טוב, שבזמנו הודפס בתף קופה עיני, בשתי מדורות, אחד ביידיש, אחד ב... לא משנה, יש גם כתב ממנו, אז היום נהגים להוסיף גם את ה... את הכתבים, את המכתבים שהם, של הבעל שם טוב, שהם מהגניזה. יש בספרי העלומית, יש איזושהי עבודה, שעשה בנושא, אישה החרדית שעשתה עבודה בנושא. דבר אחד, ברור, שאנחנו לא בדיוק יודעים איפה זה נעלם בהמשך. אני מאמין שפרופסור אבלין ידבר על זה איפה נעלם בהמשך, על הפגל.
מחליט, מחליט.
הוא ידבר על זה איפה זה נעלם בהמשך.
מה הייתה השיחה שהייתה בין יצחק רפאל, שדיבר עם הרב
החרדי? נכון, יצחק רפאל, זה הטריד אותו. כל הסיפור הזה מאוד הטריד אותו. הוא מצד אחד נטע... שאולי זה לא נכון, היה לו נטייה, אבל הוא רצה לבוא לרבא עם שרה, עם איזושהי פשרה, שהרבא יהיה מוכן לקבל שרה, הרבא האחרון, הוא לא היה מוכן לקבל את הפשרה הזה, ואת זה הוא כתב, ומתחול יפהל כתב את זה, את כל, את כל המהלך שהיה לו עם הרבא האחרון, שהרבא לא היה מוכן לקבל את הפשרה. היה פה עוד סיפור מעניין עם הרבא, שהוא מאוד כעס, ביקשו ממנו מאיזשהו כתב עת, לא תורני, לא משלנו, שיכתב על הנושא, והוא כתב. אגב, אין הרבה דברים שהוא עצמו כתב, תמיד זה דברים על פיו. יש ספר על פסח, ליקוטי טעמים ומנהגים, ידוע הגדה החבלית, הגדה של הרבה, וזה הוא כתב מהתחלה לסוף. יש ספר המנהגים שהוא כתב. הוא לא כתב הרבה דברים. יש יומיים שהוא כתב, הקופונים, אבל... הוא כתב איגויס קוידש, מאמרים הוא לא פרסם, אני לא זוכר שהוא פרסם עוד מאמרים, הנושא הזה הוא פרסם מאמר, כדי לעמת עם א', להתעמת עם עין, אבל לעמת עם א', שהדבר הוא כן נכון, הוא מאוד כעס שלא נתנו לו את המילה האחרונה, שבעצם אחריו נתנו למישהו לענות עליו, שזה אחד מהמדענים, מפה ברוך שלנו, שאנחנו יש לנו עסק עם מדענים, שהם חושבים שמבינים במשהו, מה הם מול הרבי מחב"ד האחרון, אלה מה נאומרים בשום נושא, בכל נושא. אז כאילו נתנו למדען, אני קורא להם משכילים בסמך, משכילים בעיני עצמם, וזה מאוד הכיב לו, שהוא נתנו לו, לא נתנו לו את זה, ולא אמרו לו לפני כן שהמאמר שלו יהיה מאמר נגדי. אני חושב שפחות או יותר, סיפרת את הכל כמעט, בוא נראה מה יש עוד בגניזה, חידושים. מה יש עוד בגניזה חידושים? מה יכול להיות עוד חידוש? מכתבים. מכתבי קודש של, של, של הבעל שם טוב.
יש לו רום המלאך של מנחם מנדלי מויטבקס. יש שם כמה מכתבים מעניינים. שבדובר מזריץ'.
נכון. יש שם, נדמה לי, אם אפילו לא טועה, אני חושב שזה שם, שזה כתב שהם קיבלו על עצמם, תמידי המגיד, איזהו חרם נגדי, על החרם שעשו על החסידים, בגרסה הולכת, יש שם את הנוסח. והגרסה הולכת שהמגיד ממזריץ' בא, ואמר להם, עשיתם דבר לא טוב, שעשיתם חרם נגדי, ולכן אני הולך מעולם. נפטר בתוך פבלמת ג' אם אני לא טועה, כאילו הוא נפטר צעיר, וזה קשור גם לזה. מה שמעניין שמה, שמרת חפצי קודש, יש חפץ, שאנחנו נקרא לזה קופסת פסמים, סומים ביקסל, אבל בזמנם, במקומותם קראו לזה הדס. למה הדס? כך קראו לזה, זה היה מין מכסף עם חורים, שאפשר להריח דרך החורים, כנראה בעיקר אולי ציפורן שלם, והיה לו דגל למעלה, מכסף. רב ישראל, אתה זוכר, זה היה בירושלים לכל הסבא, זה כל הירושלמי, לכל אנשי יישוב הישראל.
נכון.
כל בית היה כזה דבר.
הפסומים ביקסלין עם דגל למעלה.
בדיוק, מכסף אמיתי, היו כאלה שלא היה למשורות, וזה גם היה בחפצים האלה, היה שם נוצה, היה שם קלב, היה שם דברים בקבלה מעשית, שכמובן זה לא לפי הסדותינו, הרבר היה עצמי, ברור שהבין בזה, אנחנו ודאי לא. אגב, הוא גם מתאר, הרבר היה עצמי מתאר, איך אבא שלו היה שער הגיע לחבד, אותו חלק שהגיע לחבד, לא הכל הגיע לחבד, שאיזה אחד מהשערי חבד קנה את זה, אחד בשם צבי שפירה, ארשוס שפירה. אגב, הוא אמר לי פעם את הצבילמן, אמר לי משיגנר, נתת לו איזשהו תזה שאני רציתי להגיד על כל הסיפור הזה של הגניזה, אז הוא אמר לי משיגנר. רציתי להוריד שפשו שפירה, הוא זה יפה אפשר או משהו כזה. הכל פונים, אז יש שם פריטים. אחרים רוצים לטפס על זה. מילא תוכן של מכתבים אפשר להעתיק. אבל איך אפשר?
כן.
אני אומר את רשאל משהו. אז אתם ברקע. על כל מיני רצו איתון, איך יכולים להגיע חצי קודש אם זה עתקה? חלק בספרי הלאומית יש עותק אחד בעולם שמישהי אישה חרדית שהגישה עבודה. שהגישה בנהל עכשיו. הקטע המעניין היא שרב שלום בר לוין, כן, הספרן הראשי.
בארצות הברית, כן.
כן. לקח לו עשרות שנים, אבל לא כדי לקח לו כל כך הרבה זמן. לקח לו כבר שנים עד שהוא הוציא איגרות. יש הרבה כרכים של איגרות קודש. לא איגרות בלטניה, אבל לפי אילמן יוציא איגרות בלטניה, בר לוין הוציא איגרות קודש מכל הרבים, מכל הנצים, מהבלטניה והלאה. אז בכרך על הבלטניה הוא מתייחס ועונה לטענות של רב דוד צבילמן. לפי אילמן טען טענות על כל מכתב, שהם בתוכן לא מסתדרים לו דברים, תאריכים, אנשים, מקומות, לא יודע, כל מיני דברים שלא יכול להסתדר. ורשום בר לוין, הספרן הראשי של אגודת חסידי חב"ד ב-770, ששם הספרייה, לא הספרייה הגדולה ברוסיה, כי הספרייה הגדולה ברוסיה עדיין נמצאת ברוסיה, אבל הספרייה של עדידו נוצח, שברוך השם הצליחו לגבור על ברי, על הנכד של הרב ריאץ, שהוא רצה לעשות מזה ביזנס, ולא יודע, להגדיר אותו, לא רוצה להגדיר אותו בהגדרות גנאי, אבל ההגדרות אמורות להיות הגדרה גנאי מאוד. אדם לקחת ספרים, קדושים כאלה, כל דברים, ספרים, אין דבר על ספרים, ולמכור אותם, לעשות מזה ביזנס, הכל פונים, שרבי לוין הוא הספרן של הדין הנוצר, הספרן הראשי, והוא הוציא איגריס קודש, המון ספרים, הכל מנסים, אחד מדברים זה איגריס קודש של כל הרבים, כל הנסים מחבד, כל השושלת. ושם בקרח על הבלטניה, הוא עונה תשובות על זה. אחד מהדברים, אולי זה חידוש, אבל החידוש הוא לא רק בחפצים האלה, איך ה... אני חושב שזה בגניזה, לא בטוח שזה בגניזה בכלל הנושא, אבל זה נושא מעניין. האם, איך קראו לאבא של הבלטניה? האם קראו לו רק ברוך או ישראל ברוך. יש גרסה שקראו לו רב ישראל, יש קבר ששם כתוב ששמו ישראל ברוך, וזה אחד מהדברים שיש, שאילמן טוען נגד זה, ורב שלום דר לוין, כשהוא מתפרנס עם אילמן, עונה על זה. רב אילמן היה אדם מאוד מעניין. הוא מצד אחד התפלל בפונוביץ' ושונה, אבל התפלל בנוסח חבדי, בסידור חבדי. הוא הכניס את עצמו לחבדי עד סוף ימיו, למרות שהוא כאילו כבר ישב בפונוביץ' כאילו ריטאי, זה סיפר לי הוולפרים, הוולפרים מהטכנולוגיה על תהלכה, הרב של רמות פולין של היום, של
לוי יצחק אלפרי, שהבן
שלו הבן סיפר לי זה שהיום, זה ששליף אותה היום סיפר לי שהוא היה שבי טוב, הוא גם עמד פרש ששניהם היו שבים בפונוביץ' מתפלים ראשונה שם אבל בסידור בנוסח חבדי סתם, אבל הוציא אילמן החזיק את עצמו כחבדניק חזק חזק אבל הוא לא היה מוכן בנושא הזה הוא לא היה מוכן, יש עוד דבר שהתפרסם בנושא של הגניזה זה התפרסם לא בצורה פומבית רשמית יש בחבד יש מנהג של צ'ורה שנותנים באירוע חתונה נותנים מתנה צ'ורה, ככה זה נקרא נותנים משהו מיוחד, שונה ייחודי מישהו פרסם מכתב של הרב האחרון שזה כמובן לא נכנס לאגרות קודש שלמר לוין את זה לא נכנס לאגרות קודש כי זה מכתב חריף מדי שהרב כותב לרב זווין אם אפשר להגן שיהיה מסע, קמפיין של חתימות נגד רב דוד צבי אילמן. כאילו הרב מבטא שם בחריפות הוא שהיה אצלו לפגוע בשפר שלו בחניב ושמה שחניב מספר וזה חשוב שאבא שלו הרב הרשב איך הוא טיפל בה שזה הגיע אליו לרב הרשב הרב הרשב נפטר בטוב ריש פי, אם אני לא טועה. אז הגיע אליו נגיד בריש טוב ריש נון או טוב ריש סם, אבל לא משנה איך הוא היה יושב כל יום עם הפריטים האלה של הגניזה. הוא מתאר את זה, הרב הרייץ, חמיב, לשווה, דפרידיק הרב, אני אומר את כל התוארים בנוסח שקוראים לו, תחויסם, בנוסח שחבניקים קוראים לזה. זה בערך הסיפור. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. בקטלוג של הספרייה הלאומית, יש כמה סוגי קטלוגים, אז תמיד מוזכר, כשמזכירים את תולדות החסידות, זה על פי הגניזה או על פי דברים אחרים, של חב"ד, אז הם כאילו נוסיפים תוספת, יאללה, על פי המסורת החבדית, משהו כזה. זה גם, גם דברים, כי הגניזה נתנה לנו המון המון דברים, גם במסורת החסידית. מתי הרב שם טוב נולד? מתי הוא התחיל ללמוד אצל איזה, מתי הוא התחיל ללמוד אצל, כל התורצות חיים שלו, זה נמצא במכתב בגניזה, שהרב שם טוב כותב. יש עוד סיפור מאוד מעניין, זה עם האדמו"ר ממונקאץ'. אמרו מונגד שהרב הרייץ היו יחסים מאוד טובים. מאוד חיבדו אחד השני, מאוד הריחו אחד השני. שניהם היו קנועים נגד הציוני, שאני חושב, הרב הרייץ היה קנועי נגד הציוני, אבל הם מאוד הריחו. אז יש במיחס אלו הזו, אמרו מונגד, כן, הגדול. זה של לפני השואה, כן? לא זה מחולון, לא החתן שלו מחולון, כן? הקופונים, אז הוא אומר, יש מכתב אחד שמאוד מרגיז אותו. כי במכתב, יש גניזה, בגניזה מכתב ששם כתוב שמש ממשם שבל שם טוב היה קם מאוחר. כאילו בבוקר, 6-7. וזה מאוד מקומם את האדמו"ר ממונקאץ'. השם טוב היה, לא היה קם בחצות. אז הוא כותב ככה, אני חסר לו אותו. אומר, אז היפן של המכתב הזה, המכתב שבגניזה. הוא פשוט לא ידע שמדובר, כי הריג'ינל פרסומת, הוא לא ידע שבעצם הוא פוגע ברב הרייץ גם, בחב"ד גם. הוא אומר, הוא או רבו, כך הוא כותב, הוא או רבו, כן? התלמיד ורבו, זה הזייפן הזה, קמים מאוחר, לכן הוא מזייף גם את הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב גם קם מאוחר בבוקר רק, ולא לפני חצות הלילה. זה קטע מאוד מעניין. והקטע סוביאן כבקוף איש לישיץ, זה גם דבר מאוד מעניין, שהרבי האחרון שינה את דעתו, שכן יכול להיות לבוא בחשבון, שהבלטן ישתמש גם בסידור שלו, כי בא מכתבי הגניזה. אגב, חב"ד אמריקה לפני, היה חב"ד אמריקה לפני, אבל אפשר לומר, היה צמא יהיה בסיס, גם התפיסו. האדמור הרג'ין התפיסו, לא בדיוק ממש בפרונט, אבל זה ברור שהם התפיסו, והגרלה שסיפרתי. אתה
רוצה
שאלות, אולי אני
אענה
לפי השאלות,
תוסיף
שאלות.
על מה שאתה אמרת כבר אין יותר שאלות. עכשיו דיברנו על חרסון שנפלה, נדבר גם מהשליח, אבל יש את לבוב, לבוב שלאחרונה קוראים לזה לביב, מה זה הדבר הזה? מאיפה בא השם?
זה דבר מאוד מעניין. לביב, כי ברוסית כנראה משום מה קוראים לזה לביב, אבל אצלנו היהודים בהיסטוריה כל השנים קראו לזה לבוב, לא לביב. אבל היה לזה עוד שם, גם למברג. ויש בהיסטוריה של העיר הזה הרבה דברים מעניינים. אני אקח את הדבר שלי, אני הכי אוהב אותה, הכי נראה לי מעניין, זה האדנוע מלמלך דפוס חישני. כל אחד יודע שנוע מלמלך דפוס חישני הוא סגולה לכל. אגב, מישהו פעם גנב עם מישהו, לקח ממנו,
יש אחד בתי הונגרים שיש לו את הנוע מלמלך
דפוס חישני. כן, ממנו גנבו את זה.
גנבו את זה
כאן או לא? כך השמה אומרת שמישהו לקח ממנו פעם והחזירו לו את זה עטוב בבאז ובינדלה, כן היה וינדלה בירושלים, אתה יודע מה זה וינדלה בירושלים בישוב הישר?
תשאל את המאזינים יודעים מה זה וינדלה.
חיתולים של פעם, אז הוא החזירו לו את זה עטוב בבינדלה, אבל הוא בא של הסלם, עשה טריק, הכניס צמא גפן, השאיר הקריחה וצמא גפן את הספר עצמו גנה ממנו, לא החזיר לו את הספר. כך השמה אומרת, עבור מיועין את מגרד לבי, על כל מונים. אז זה סגולה. עכשיו,
סגולה לגנוב את זה או סגולה להחזיר את זה?
סגולה לכל דבר, לכל בעיה. שמים את זה בראשו של יולדת, של חולה, חולה שמקשה ללדת, או סתם, שתהיה ללדת, כל מיני דברים. אחרים מביאים דפוס משם, אגב, יש סיפור מאוד מעניין בספרייה הלאומית, מישהו חתך דפים, גנב, פשוט גנב. בא לספרייה הלאומית, ביקש לעיין, והיה לו עותק, והיה חסר לו את הפין של ההסכמות, והלך וחתך וגנב את זה. אז עד היום יש פעמים דפוסי צילום שרואים, מי שיש לעין טובה יכול לראות, שהספיסו מהספרייה הלאומית, אבל זה גנוב. כי, כאילו, הדביקו, והדבקה מראה שאין סימטריה בדברים. דבר, קטע מעניין.
אז יש בעולם, יש בעולם בשום מקום שיש את האותנטי, שלם?
כן, בטח, יש אופנים שיש להם הרבה כסף, יש להם את זה, ודאי, ודאי, ודאי. הקופונים, הדבר המעניין הוא בדפוס הזה, שהוא נתפס עם כוכביות, עם שטרנגלך. פה אנחנו נחזור עוד פעם לחב"ד, היום זה היום שלנו, זה חב"ד. שטרנגלך, יש מלא מלא כוכביות, כל מילה שנייה יש כוכבית, 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 כוכבית. אז העולם החסידי הכללי, בחב"ד קוראים לזה, קוראים להם אלה מישה, פעילי שה, מי שלא חבדניק, החבדניקים קוראו לו אלה מי שפי לי ש... גם הסורת החבדית כך, על כל פונים, היה ששטרנדך האלה, רבי למלך כך כתב את הספר. ויש בני דברים משתיים גדולים מאוד. משהו שכל פעם נפל מהשמיים, לא יודע לך להגיד את זה, כל אחד יסביר את זה בצורה אחרת. כוכביות, כמו שעושים כוכבית היום במודעה, שרוצים למטה לתת הערה, אבל כוכביות, מלא, מלא, מלא. בחב"ד לא קיבלו את זה. רבי מונשין כתב נגד זה, כי כיחך על זה, רבי חיים ליברמן, השפרן שלפני שלום ברלווין, השפרן של הרב רייאץ, דבר לא הרב רייאץ, הוא כיחך על זה והיה לו טענות, מוכחות, רבי מונשין היה עוד יותר הוכחות וטענות. הקופנים, זה הודפס, בלבוב, בלמברג, ודבר מאוד מעניין, עיר שיש לה שתי שמות, וגם למדפיס יש שתי שמות, שתי שמות משפחה, יארוש ורבבות, גם יארוש וגם רבבות, מאוד מעניין, הוא זה שהדפיס את הנועם אל המלך, מה דורא רשע? אחד מהטענות של הליבאוויץ, של חבניקים, של הסיפור עם השטרן אנחנו לא נכון, הם אומרים שכל הספרים שהותפסו אצל המדפיס הזה, בשנה הזאת, תף קוף ממחת, אגב, זה אחרי פטירתו של הרב המלך, כמה שנים אחרי, הוא נפטר תף קוף ממחת, אם אני לא טועה, כל הספרים הותפסו אצל השטרן לך. אז מה, איך יכול להיות ש... והוא שהמדפיס הזה, משום מה החליט, אגב, בספרייה הלאומית, בקטלוג, אז הם מגדירים את זה, יש כמה סוגי קטלוגים, התגשתי, הם מגדירים את זה כסימני קריאה, נגיד סימן שאלה, סימן קריאה, נקודה, פסיק, כל מיני דברים כאלה, או הדגשה של מילה, מה שאנחנו עושים היום, עם קו מתחת לעוקב, או מרקר, או משהו כזה, גם זה, או כל מיני סימנים אחרים. ככה מגדירים את זה בספרייה הגדולה בירושלים, הספרייה הלאומית, שגם נקראת ספריית ירושלים. הכל בונים, עוד יש לנו סיפור על לבוב שבלבוב, עכשיו יש לנו סידור רבוע, שהוא סידור קבלי, שרב חב"ד אומר שזה אחד מהסידורים, שכן אבל תן ישתמש בו, והוא מלא עם כוכביות, כי זה הודפס באותה שנה, כי הוא תפס באותה שנה, באותו מקום, באותו תפוס, באותו עיר, הכל, הכל, הכל. לכן יש לו, אגב, מקפיצים במשך הדורות השתמשו בכל מיני דברים, כל מיני אותיות הפכות לסימנים, סימנים, סימני פיסוק.
טוב, כן, אני רואה ש... היו גם, הפיסו כן. בתפוסים האלו גם אות הפוכה, שזה היה סימן להפסק של משפט.
נכון, השתמשו ביהוד הפוכה, היינו מקפיצים שם משתמשים ביהוד הפוכה.
בסלווית
לסימני פיסוק, נכון. עכשיו, תראה, אני קשה לי הרבה להאריך עכשיו, כי הסיפור של רב חיים עדיין מעיק לי, קשה לי, אני עדיין לא משוחרר מזה. אם ברשותך אני אספר סיפור אישי מרב חיים. קודם כל היה לי התכתבות איתו באיזה נושא, אבל זה נושא מדי מסובך וכבד בשביל לדבר על זה בשידור. אני בטוח שאנשים לא יבינו, אז נעזוב את זה. איתו, ובטלוויג'יק, עם מגילות, אם אפשר לקרוא מגילה, ולברך במגילה שהיא כתובה, והיא כרוכה ביחד עם שאר המגילות. לא על מגילת אסתר מדברים, אני מדבר על מגילות האחרות. כבונים, אבל היה דבר מאוד מעניין. היה יהודי יקר, שקראו לו רב משי עבר. מתנת חיים. והראשויים האלה הכניסו אותו לבצר, לא פחות או יותר. לבצר, אבל היה פה שהאיש הכי 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 בעולם, כל העולם מקנה בנו. מקנה בנו בארץ ישראל, שיש דבר כזה, תרומות, התרומות גדלות ועולות גדלות ועולות. קשה להם, יש להם תקציבים בלי סוף לממסד. הם לא צריכים להביא אפילו תרומה אחת לקליה, להשתלה. קיצור, עשו אותו. רב חיים בא לבקר אותו, רב חיים לא אף פעם לא הלך לבקר. נדיר מאוד שהוא בא לבקר לאנשים בירושלים. כי בירושלים הוא די מהיר, ללכת לכותל, ללכת לחמיב. אפילו בבני ברק, הוא הלך לבקר אנשים. הוא הלך לבקר את רב משי עבר כדי לעודד אותו, לתמוך בו. לתת לו את התמיכה. סיפר לי רב משי עבר, זה לא להאמין. הוא אומר לי, רב חיים אמר לי, במילים האלה, הוא אמר לי, די רשויים, יחוויס, בביס נשרן כאילו שורת, בביס שצאים ליחוויס, הוא אמר לו, אני יודע את הרשויים האלה, אומר. הוא אמר לו, משרד הבריאות והדסה עם קרם, והדסה בכלל, לא הדסה עם קרם, והדסה חברו יחד, משרד הבריאות, כי הם היו בבושות. למה הם לא מצליחים להביא תורמים? הוא אומר, הדסה, אז הוא אמר לי, שב חיים אפילו אמר לו שם, בשם יורם וייס. הוא אומר, הם חברו יחד, להעליל על הלילות, כדי להכניס אותו לבצוע, כדי להרוס את הארגון הזה, לסגור אותו. הוא אמר לי שרב חיים אמר לו, שהדסה זה בית חולים של רצחים. הוא אמר לו, יורם וייס אישית גם, הוא אומר, הוא מופרע. הוא חיי אדם לא בראש מעלה, משהו כזה. הקופונים, הרב חיים הגיע אליו אישית לתמוך בו. יש עוד ביקור שהוא עשה, אצל אליח מספר הגויים. הוא גם עשה ביקור שיטה, אתה רוצה לשמוע את הסיפור? יש עוד דקה לשמיע את הסיפור. למה הוא הגיע לאליח מספר הגויים? מלך מספר הגויים. יש יהודי בשם יעקב, חסיד ברז, שהוא כל הנושא של הניקו בכל העולם על ראשו. יהודי חשוב, יהודי יקר. הוא בספר של אליה, בגורן, שיכול לצאת כולה בניקו. אז הוא הגיע עובר מחבוט לרב חיים, והם טענו, הספר הזה של אליה על הגורן, מכשיל. חסידים לא אוהבים כל כך את אליה, את ספר הגורן, כן, צריך לקחת את זה בחשבון. כי שם יש את הצד של, של הגורן נגד החסידים. אז הם רצו להוציא מרב חיים שהוא לא אחראי על הספר. רב חיים אמר, אני אחראי על כל דבר שיש בספר, זה משהו כזה, ומיד הפיתו שרב חיים לא נותן גיבוי להלך, הוא נגד אליח. אז רב חיים בא אליו הביתה לביקור כדי לתת לו תמיכה, כדי להפריך את השמועה הזאת. ואני רואה שאשתי בהדסה, כן, הדסה הרסו אותה, אז אני רואה שבטלפון אם חפשתי, אז אני אצטרך לסיים את השיחה.
תודה רבה לך,
הרב איזה. בבקשה, שלום, שלום.
בשורות טובות.
שלום, שלום.
חפדושים מחולה, הוי לא הוי דחו השם אלי קי בכל לבו ביבח חפדושים מחולה, הוי לא היי כל גויים אשר עושו סויור היו וישתחבו לפונך השם תכבדו לשמך כל גויים אשר עושו סויור היו וישתחבו לפונך השם תכבדו לשמך
חרסון נפלה בידי רוסיה, וחרסון עברה הרבה תהפוכות העיר הזאת. אבל מה שאותנו מעניין זה הגניזה החרסונית. שלום לך, פרופסור הרב שלמה זמן אבלין.
שלום וברכה.
אנחנו כבר הרבה שנים לא דיברנו. אז כן, הפעם, כן. הפעם אנחנו רוצים לדבר על הגניזה החרסונית, ואת מי שאני שואל אמרו לי, אתה רק דבר עם הרב אבלין, הוא מכיר את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. אז מה זה הגניזה החרסונית?
כן, אני גם קראתי את זה מאמר גדול, אבל אני כתבתי שזה בטעות, כל הנושא הזה הוא טעות אחת גדולה.
כן.
כי מלכתחילה יש ארבע גרסאות לאיפה הגניזה הזאת מתייחסת. יש גרסה שזה בחרקוב, יש גרסה שזה בקייב, יש גרסה שזה בפטרבורג. הרי אין אף אחד שיודע דבר וחצי דבר על תולדות הגניזה הזו. זה משהו שכאילו צץ מן האוויר.
על איזה שנה אנחנו מדברים שזה פתאום נתגלה הגניזה הזאת?
זה משהו פתאום. בשוק התחילו למכור כתבים מישנים וזהו. אף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא עומד מאחורי זה. זה לקח שנים, גילו מישהו שהיה חשוד כזייפן הגניזה. איזה דמות בשם הרשה לשפירה, שכמה וכמה אנשים הכירו אותו.
באיזה שנים הוא חי? מתי הוא היה? מתי היה התואר של שפירה? באיזה שנים הוא חי?
באותם השנים. גם את אותם השנים. בשנות המהפכה.
כן.
מלחמת העולם הראשונה, בסוף הראשונה, ובמהפכה, בסוף שלוו.
זאת אומרת, 1918.
כן.
כן. אז הייתה המהפכה. אז הייתה המהפכה, ונשדד חלק גדול מהאוסף.
זה הכל סיפור. בדויים, אף אחד לא יודע שום דבר על זה.
כן.
זה הכל, מישהו תפר לזה סיפור פשוט. תפרו לזה סיפור, כן.
כן, אבל יש היום בימינו מומחים שמחזיקים כתבים ויודעים לזהות את הכתב, מאיפה הוא, מה הוא, האם הוא אמיתי,
לא? אף אחד לא ראה את זה בכלל. עד היום הם נמצאה. עד היום אין שום חומר מגניזה הזאת שקיים, גם לא בספריית לובביץ', אין שום דבר מזה. וזה דבר נפלא, כי הם עושים 300 מכתבים באתמים, בעיתון שלהם, בריגה, הם הוציאו, הם התפיסו אז הרבה מאוד, אבל אין להם את הדברים בפועל, אין להם.
אז מה הם התפיסו?
התפיסו בזמנו היה משהו ומאז לא יודעים איפה זה.
וזה התפיס הרייץ או מישהו אחר?
זה היה בזמן האורך של הפרסום הזה היה הרב האחרון. כשהוא היה בריגה הוא היה אורך של הקובץ התמים.
שזה העיתון של חמיב או שזה העיתון שלו?
זה היה עיתון של חמיב. התמים זה היה נקרא, יצא מזה סדרה של כמה וכמה חוברות, וגם התפיסו את זה מחדש, זה היה נדיר מאוד החוברות האלה.
ומה מה, מה הטענות של דוד צבי אילמן?
דוד אילמן חקר מסודיות כל פרט פרט, והוכיח שהכל מזויף. אם אתה רוצה דוגמה למשל, כן,
כן,
מכתב אחד שנכתב על ידי בעל התניה ומספר על המאסר של פטרבורג. המכתב הזה נכתב לרב שלמה מקלין.
כן.
אבל רב שלמה מקלין נהרג כמה שנים לפני.
זאת אומרת, זה אומר שהמכתב הזה הוא... לא
אבל אפשר גם לתרץ את זה באיזה טעות כתיב או משהו. זה משהו חייב להיות בדוי מלכתחילה. גם אותו דבר חי מעמדו, שגם כבר לא חי כמה שנים. נוסף לזה יש הרבה שגיאות, שגיאות ביבליוגרפיות, שגיאות בזמנים, בימים, מכתבים שהתאריך שלהם בשבת או דברים כאלה.
מה אומרים המכתבים האלו? מה כתוב במכתבים האלו?
המכתבים האלה הם מכתבים עתיים, לא. לפי הסיפור, לכאורה, היה צריך להיות חור של ענייני קבלה וחסידות ודברים כאלה. אבל בסוג הזה לא נתגלה כלום ולא נתפרסם שום דבר. מה שנתפרסם זה דברים אישיים פשוט, דברים של יום יום.
כן, ואנחנו מדברים על 300 מכתבים, זה לא איזשהו מכתב אחד.
נכון, נכון. והיה זייפן בעל כישרון גדול. אני אגיד לך עוד משהו. אודסה הייתה מרכז עולמי של זיופים. אם תתעניין קצת, תראה שבכל השטחים אודסה הצטיינה בזיופים. שם היה מרכז זיופי אומנות, זיופי היסטוריה, זיופים מכל המינים. והגם הראשון שפרסם מכתב מגניז החרסונית אותו, היה ביאליק. ביאליק, הוא חותך אות ב', זה מאמר שלו ברשומות, עיתון של אתנוגרפיה, ושם הוא כותב שהרוסית היא לא נראית כתיבה של איש רוסי. האין יד יהודי באמצע, כך הוא אותו דבר גם דובנוב, דובנוב, הם קיוו כנראה שדובנוב יאשר את זה. דובנוב היה היסטוריון הגדול של התנועה החסידית. והוא קיבל ישירות מבית הרבה קרוב ל-80 מכתבים מהגניזה החרסונית הזאת, בשנת אפריש פי-איי. אחד מופלאים, זמן שאצל החסידים. והסוד גדול, סוד זה שמור, והנה מי שזכה לראות אותם, זה שמות דובנוב.
ולמה דווקא הוא קיבל מכתבים מהרבה?
אני חושב שהוא יאשר אותם, יאשש אותם כנראה. אם הוא היה נופל בפח, אז היה ניצחון כאילו. אבל למעשה הוא לא נפל בפח, והוא טען שזה מזויר. הוא לא
אישר. היה איזה שיחה שהיה בין יצחק רפאל לבין אדמור אחרון בחבד. על מה הייתה השיחה?
רפאל הוא לא בחזקת חוקר בתחום הזה. הוא סיפורי בדיות שם. הבן של רפאל, הרב שלו רפאל זכרונו לברכה, פעם בעיתון של חבד, שהוא ביקר בוותיקן והצליח, כשהכומר שליווה אותו לא ראה, הוא הצליח לגנוב שם כתב יד ולהכניס אותו מתחת למעיל.
מי עשה זה, יצחק רפאל או הבן שלו?
הבן שלו, שלו.
השינו, כן.
פורסם בעיתון של חבד הזה, ולא התביישו לפרסם דבר כזה.
וואה.
אבל אחר כך באה קשה, אחרי כמה זמן... הבינו שהגזימו קצת, כן.
עכשיו, אז על מה הייתה השיחה של יצחק רפאל עם הרבי? הוא החזיק איזה שכתבים?
אבל זה מאמר שאתם, יצחק רפאל כותב שהוא ניסה לשכנע את הרבי לתקרה הפוליטית כדרכו, הפוליטיקים, כן, שיודע שחלק כן וחלק לא וכדומה, והרבי לא הסכים בשום אופן.
כן, ובאיזה מקום נכנס גם האדמו"ר ממוקאץ', רבי חיים אליעזר שפירא? גם הוא היה לו איזה שהוא...
ממוקאץ' לא קיבל את זה, הוא לא קיבל את זה, אבל יותר מזה היה ויכוח סביב דעתו של האדמו"ר מגור. האם לאמת, פוסט בשם הביס ישראל, שהגניזה, שאביו חשב שזה מזויף, וחב"ד המציאו איזה סיפור שלם, כאילו שזה לא נכון. אבל בידינו מכתב, מכתב ידו של אמרי אמס. פרסם את זה תמיד מחצור, זה בעיתון תגים. ויש גם בספר ראש גולת אריאל, פרסמו מכתב אמרי אמס, הכל זיוף.
אז מה מחזיקים בחב"ד בארצות הברית בספרייה שבה? אתה אומר שאין להם שום דבר או שיש משהו שם?
מגניזה אין להם שום דבר.
כן.
אני פרסמתי את המאמר בזמן שהוא התעורר, ושבעיתון פסלר פתאום הודיעו, כנראה מחוגי המשיביסטים, הודיעו ששיביסטים היו ברוסיה, ומצאו חומר של הגניזה והביאו אותו לאמריקה. אני אז פניתי מיד לרב סולם ברנבין מהספרייה, והוא כמובן הכחיש מכל וכל, לא היו שליחים, לא מצאו שום דבר ולא הגיע שום דבר.
אז אולי כדי לחפש היום? גם,
אני אישית דיברתי גם עם הרב אהרון חיק, הרב אהרון חיק היה שליח של הרב בזמנו לוורשה, לחפש את ה... את הספרים של הרבי שהיו בספרייה היהודית בוורשה. ואז הרבי אמר לו שיחפש גם אם יש משהו מהגניזה החרסונית הזאת. ושאל אותו איך אני אדע מה זה, איך אני אזהה את זה. אז הוא אמר לו, תסתכל בעיתון התמים. זאת אומרת שחוץ זה גם לו לא היה דרך לזהות את זה.
זאת אומרת, בקיצור של הדברים, אין גניזה חרסונית. זאת אומרת, אין מה לחפש.
לדעתי אין מה, אין גניזה ואין חרסונית.
אין חרסונית זה נכון, כי נפלה בידי רוסיה עכשיו, אבל אין גם גניזה.
חרסון נמצאת, אבל אין לה שום קשר לדבר הזה.
ברור. לסיום, יש באיזשהו מקום איפה לחפש, למשל בליטה?
בליטה, בריגה, אין סיכוי לחפש בשום מקום. כי אני חושב שאף אחד גם לא רצה לשמור את זה.
ולמה? כי חשוב שזה מזויף.
כן, כן, זה בלי ספק. תראה, רב חיים ליברמן היה מזכיר של הרייק. הוא היה הביבליוגרף הגדול בדור האחרון. היה חוקר גדול, אתה לא מכיר אותו. הוא עצמו אמר שהוא הכיר את הזייפן.
הוא
יש על זה סיפור שלם בספר לכבוד ליפשיץ שיצא, ראינו אותו כמה אברכים בניו יורק, והוא אז סיפר שהוא הכיר אישית את הסייפן, אז אמרו לו, אבל בכל זאת זה יכול להיות שהרבא אומר שככה, אומר, מה שהרבא אומר חייבים לקבל, בזה הוא לא מדבר, אבל הוא ידע שזה זיוף.
מעניין. טוב, תודה רבה לך, הרב דוקטור שלמה בנבלין, הרבה בריאות ותודה רבה.
תודה לך, כל טוב.
Thank you. וכבודך.
עד כאן תוכניתנו על חרסון וההיסטוריה שלה, וההיסטוריה של הגניזה החסידית של חרסון, ומעלה בגורלה. אנחנו נפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת, הפעם אני מקווה שאנחנו נדבר על אגדות של פסח. עברנו את ראש חודש, אגדות של פסח החדשות, אולי גם הישנות. תודה רבה ליעל צייטלין, תודה רבה לפסח בגד, ניפגש בשמחות, תודה.
Yeah.